כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
גיבור תרבות. הדוקטור דן עלה והדוקטור דוד גורביץ' באולפנים יונתן גן.
עכשיו, אני בכלל לא מטורללת. אתה רואה שאני, נגיד, אתה רואה שאני, חבל שעדיין הילדים שלי לא פה. היית מדבר איתם שתי דקות, והיית רואה, הילדים האלה לא גדלו אצל אמא מטורללת. למה הקטע הזה של המטורללת?
כן, זה היה קולה של אחת הספרות הישראליות החשובות של זמננו, אורלי קסטנבלום. ואנחנו כאן, כרגיל, דוקטור דוד גורביץ', דוקטור דן הרב, ואני יונתן גת. ולגבי הטרלול, כן, מה שבטוח הוא שהטרללת הכללית שבסיפורים שלה היא חלק מהגאונות הספרותית הזו, שהופכים אותה לכל כך מיוחדת.
זה נכון. בצורה פשוטה אפשר לומר, לא היא המטרוללת, אנחנו המטרוללים, אלא ששפת הקלישאות, השפה הציונית, הרגילה, שפת היומיום והאהבה העצמית הישראלית משכיחה אתנו, כמה באיזה שיגעון של צבא, של לחץ, של היסטריה, של פחד וחרדה הומוריסטית אנחנו חיים בתוכה. ואורלי קסטנבלום כאן בשביל להזכיר לנו את כל זה. היא עושה את זה תוך כדי מהפכה פמיניסטית, תוך כדי מהפכה בצורה של כתיבה חדשה, פוסט-מודרנית, שמשתמשת בעברית רזה כדי לחשוף אותה מבפנים במלוא עליבותה, על ידי כך מייצרת איזושהי ביקורת פוליטית ותרבותית כוללת על העידן שלנו.
דן?
כן, אני חושב שאורלי קסטנבלום היא באיזשהו אופן משחררת של הספרות העברית, עד כדי כך. אני חושב שהספרות העברית הייתה זקוקה לאורלי קסטנבלום כדי לקבל איזושהי לגיטימציה, לדבר בשפה של בני אדם, לפתוח צוהר לעולם פנימי שאולי עד עכשיו היה באיזשהו אופן מוחמץ או מוסתר או מודחק וכן הלאה. אורלי קסטנבלום עם השפה שלה, עם הנושאים הקטנים, עם האלטרנטיבה שהעמידה לכל הספרות ההולכת בתלם הציונית וכן הלאה שאתה דיברת עליה, דוד, אני חושב שהיא לגמרי גיבורת תרבות, והשנים שבאו אחרי שהיא התחילה רק הוכיחו כמה אנשים בעצם הלכו בעקבותיה.
אורלי קסטנבלום נולדה בשנת 1960 בצפון תל אביב להורים יוצאי מצרים, ועד גיל 3 דיברו איתה בצרפתית בלבד. אחרי שירותה הצבאי כמש"ק ת"ש, נרשמה ללימודי בית הספר למשחק בית צבי, שאותם לא השלימה. היא נישאה לעיתונאי גדי בלום, לימים עורך מוסף שבעה ימים בידיעות אחרונות, ולזוג נולדו שני ילדים, מאוחר יותר התגרשו. כבר בתחילת דרכה כסופרת הצהירה שהיא לא רוצה לכתוב כמו עמוס עוז וא' ב' יהושע, שמילותיהם נושרות מהדף כהגדרתה. היא כתבה עד היום 14 ספרים, היא זוכת פרס תל אביב, פרס אלתרמן, פרס ניומן ופרס ראש הממשלה 3 פעמים. בשנת 1999 היא הוגדרה כאחת הנשים המשפיעות בישראל בתחום התרבות. בשנת 2011 עוררה סערה תקשורתית גדולה כשהתראינה לשי גולדן במוסף סוף שבוע של מעריב, שם סיפרה שהיא מרוששת ומסובכת בחובות. היא אמרה שהיחס של ישראל לסופרים שלה הוא כמו בצ'רנוביל, והיא תיארה את הסופרים המרוויחים בישראל ככאלה שכותבים כל דבר 5-6 פעמים, כותבים ספרים מאוד עבים, ומה שיש שם זו דלילות. בשנת 2015 זכתה בפרס ספיר על ספרה הרומן המצרי, והשנה זכתה בפרס אקום למפעל חיים. ועוד דבר אחד, בסדנאות הכתיבה שלה היא מלמדת שהדבר הכי חשוב בכתיבת ספר זה לדעת איך להוציא כסף מהמשפחה כדי לממן אותו.
ואז אמרתי לעצמי, את יודעת מה? תכתבי במילים שלך. כמו שאיזה מורה טובה אומרת לתלמיד, כשהוא לא מצליח לענות לשאלה בהיסטוריה, תכתוב, תכתוב במילים שלך. וככה הצלחתי לפנות על עצמי באופן יותר, כמו שפונים אל תלמיד מתקשה.
טוב, אני רוצה להקריא לכם קטע מהספר איכן אני נמצאת. הכותבת נמצאת באוטובוס יחד עם הדודניות שלה, ו...
קטע נפלא.
היא שמה לב שהנהג אוטובוס סוטה מהכביש, יורד מין לדרך אפר, נוסע במדבר, והיא שואלת את הנהג, מה קורה פה? אז הנהג עונה לה ככה, שהתיירים האלה, שלא אכפת להם מהמדינה, יראו מה הלך כאן ב-48. זו דרך התחתים, אמרתי, ותפסתי במות הברזל שלידו. זה מה שהיה, שיעריכו, שיעריכו. אני הייתי כאן ב-48, אני ראיתי מה שהלך עם האוכל לירושלים. שירו הפרצופים האלה. נהג, נהג, אני רוצה לדבר איתך. התקרבה אישה דתייה מקצה אוטובוס. למה אתה לא נוסע דרך הכביש המהיר? זה היה הכי מהיר ב-48. תירגעו, תירגעו. הנה פה, בצומת, אני מתחבר לאוטוסטרדה. הוא העלה את כלי הרכב על הכביש המהיר, אך מכוניות הסילון לא נתנו לו להיכנס. הוא נסע על שביל האפר זמן מה, עד שהיטה את הרכב בכוח שמאלה והשתלב בתנועה. הדודניות החבירו. לאן הצחה בירושלים שעל הנהג? לתחנה המרכזית. הוא הכריש. 40 שנה לא קרה לי דבר כזה. איזה דבר? שאלתי. 40 שנה לא קרה לי דבר כזה. מה קרה? 40 שנה לא קרה לי דבר כזה. מה קרה? שאלתי. 40 שנה לא קרה לי דבר כזה. התרוממתי וקרבתי אליו. 40 שנה לא קרה לי דבר כזה. הדודניות הרגישו שמשהו לא קרה לאיש הזה 40 שנה, והן שאלו אותי במבטן, מה מתרחש? מה לא קרה לך 40 שנה? 40 שנה אני נוסע בכביש לירושלים, לא קרה לי שלא נתנו לי להשתלב בתנועה. הזדקנתי, אני נוטש. הוא קפץ מהאוטובוס, תוך כדי נסיעה לדרך האפר, ומשם רץ לשביל צדדי והתקדם לעבר הערים, ידיו מושטות כלפי מעלה. הדודניות שלי צווחו, נוסעים נכנסו לפאניקה. התיישבתי במקומו של הנהג, התיירים האחרים באוטובוס וגם הדודניות צילמו אותי נוהגת. בקושי משתלדת על עצמי הולכת, איך השתלט על אוטובוס לירושלים ועוד ב-48. עברתי מחסום משטרתי, הוטטו לי לעצור, הייתה ירידה. האוטובוס צבר תאוצה ופחדתי לדרדר אותו לתהום. התחילו לדלוק אחרי האוטובוס. קמה אחוריי מחבל, איש פתח, הצמיד לי אקדח לגב ואמר לי, עצרי או שאני מוריד לחוליה. ניסיתי לעצור, ניסיתי, לא הצלחתי. המשטרה דלקה אחרי האוטובוס ושמעתי את הסירנות. אל תעצרי או שאני יורה, שינה פתאום דעתו. יאללה פתח, נמאסתם כבר, סיננתי. יאללה יאללה שרמות, עשי כבר או שאני... התרומם פתאום אחד מקצה האוטובוס וירה באיש פתח. האיש פתח נפל זב דם. דודניותיי הצטבחו באימה גדולה ולא רק הן. האיש מקצה האוטובוס הרגיע, אני מהיחידה. הולכתי את האוטובוס לתוך התחנה המרכזית וכולם ירדו והתפזרו. מי למנהרות, מי לאוטובוסים אחרים, מי לקנות לו לחמניה עם נקניקיה בחרדל. גם אני ירדתי, אך מיד שבתי ועליתי על האוטובוס חזרה לתל אביב. דודניותיי נראו עבודות בתחנה המרכזית, אך אחרי הרף עין נטפלו אליהן שלושה פרחחים, והן הלכו איתם.
בחרת קטע נפלא, יונתן, אני חייב להגיד, אבל אני חושב שזה קטע מאוד משמעי, מאוד עשיר, ובעצם מדגים בעצם את כל העולמות האפשריים, הייתי אומר, בקליפת אגוז, כן, אני אומר שקראת פרק שלם, נדמה לי.
שני עמודים.
שני עמודים, הפרקים שם מאוד קצרים, שניים, שלושה עמודים. אחד המרגיע, אני רוצה להסביר לאנשים מה קורה שם. בדרך כלל אני נוסעת, אולי קסטבלום, שגרה בזמנו בסביבות, אולי קסטבלום האמיתית, שגרה במאור זביב, שגרה במאור תפקה, כותבת על האזור הזה. האוטובוס הולך לשם אוטובוס 48, זה מספר 48. זה האוטובוס שאפשר לקח אותו בבן גבירול, והוא נוסע שם, נוסע בשדרות רוגע, כולכם מכירים אותו. עכשיו, מה שקורה הוא שהיא עושה טרנספורמציה, טרנספוזיציה לשונית. מ-48, שזה מספר הקו של האוטובוס, ל-48, כלומר תשעה, כלומר 48. כלומר, ממצב שנסיעה בשדרות רוקח לכיוון צפון תל אביב, למצב שנסיעה לכביש ירושלים במנתיב של 48. אבל זה הרי טירוף שבו בעצם השפה לא בטוחה. כשאתה עולה על 48, אתה לא, עלית, תפוס 48, תפוס 47, לא טוב, תפוס 48, תפוס...
תפסת 48, לא תפסת את האוטובוס, תפסת את הנתיב המטורף הזה שנוסע בעצם בנתיב של תשער, בשיירות, והנהג הזה רוצה ללמד את המציונות, ומי רוצה ללמד ציונות? את הדודניות מפריז שלה שבאות, שבנסות לעשות יום כיף בירושלים. ואז בחוליה של פתח, אני יוריד לך חוליה, זה חוליה, זה תחשב, אני יוריד לך חוליה בגב, אני יוריד לך חוליה, ויורים בו, זה כמו בקרטונים, כמו באיזה סרט כזה, אתה יודע, קאובויים כאלה, יורים, יורים, הוא יוצא, בסוף הנהג קופץ תוך כדי נסיעה, כמו באיזה סרט, יש תמיד את המרוץ הזה, ובסוף נראה כמו קרקס אחד אינסופי, שהיא מנסה לנהוג את האוטובוס הזה, היא כמובן משתלטת על זה כמו ג'יימס בונד, היא יודעת לנהוג באוטובוס, אין שום בעיה, הנהג קופץ תוך כדי נסיעה. הטירוף ממשיך, ובסופו של דבר, הוא מלמד אותם איך לעבור מ-48 ל-48, כלומר, מישור סמנטי אחד של 48, שהוא קו השפוי של תל אביב, לקו הלא שפוי של ההיסטוריה הפוליטית הישראלית, שהוא 48 גם, מהשפיות ללא שפיות, מהאזרחות לפוליטיקה, ומהשפיות לטירוף, והטירוף הוא מצחיק, אלא שאנחנו הקורבנות שלו, כלומר היא, ובסוף אנשים מתפזרים, ואוכלים מה? לחמנייה, נקניקייה, וחרדל.
אתם יודעים שיש הרבה אנשים שרואים בחוויית הקריאה של הספרים של אורלי קסלבלום כחוויה טראומטית. ואני חייב להגיד שאני מזדהה עם זה, אבל גם מאוד נהנה מהחוויה הזאת. הכתיבה שלה מלאה בהפרעות קשב, באי ציוות, בפאניקה, בסחרחורת, בתחושה של... אני לא יכול לתאר את זה אחרת מאשר תחושה של מיגרנה או הנגאובר. תחושה של רדיפה ותוקפנות ואלימות, ומה שמעניין זה שכל הטרלול הזה שמוביל את הדמויות בספרים שלה למצבים קשים, אותו טרלול הוא גם מה שפותר את כל הבעיה. למשל, בדולי סיטי התינוק טובע ומת, אז היא אומרת לעצמה בצורה חסרת היגיון שאם היא תנוח ואם היא תיקח עכשיו תנומה של אחר הצהריים אז הכל יסתדר. והיא לוקחת תנומה של אחר צהריים, ואכן הכל מסתדר, התינוק חוזר לחיים. או בספר חן אני נמצאת, שהיא רוצה לפגוש מישהי, והיא נוסעת לעיר שלה, ואין לה מושג מה הכתובת שלה, והיא סתם נוסעת לשם, בלי לדעת איפה היא בדיוק נמצאת. והיא מגיעה לאיזשהו אזור עם בלוק של דירות, וסתם היא מנחשת ודופקת על דלת אחת, ואכן זאת הדלת של הבחורה שאותה היא רוצה לפגוש. זאת אומרת, הטירוף יוצר מצבים אבסורדיים, והוא גם פותר אותם. בסוף הכל מתכזז.
יונתן, אני רוצה להתייחס למה שאמרת, שיש קוראים שרואים את הקריאה בספרים שלה כקריאה טראומטית, אז אני חושב שמי שאומר לך שהוא קרא והוא עבר טראומה, יפנים לחלוטין את השפה האורלי קסטלבלומית, כי קריאה של ספר לא יכולה להיות חוויה טראומטית, אבל מי שמתבטא בצורה כזאת הוא לגמרי דמות אורלי קסטלבלומית.
יפה, מסכים.
דווקא בלא רחוק ממרכז העיר, זה שיא השפיות. אני, היה לי אז, ממש נחה עליי איזה רוח, כאילו הייתי במנזר הודי כמה שנים.
אני חושב שהטרלול הזה שדיברת עליו, או שהיא בעצם מכחישה אותו, אני חושב שזה חלק מן הפרסונה הזאת, נכון? זה חלק מן העניין. ברור שהיא לא מטורללת, ברור שמדובר באומן אינטליגנטי מאוד, אבל השפה והתודעה והרגע הזה שאתה לא יודע, הרגע היא רצינית או לא רצינית, אנחנו מדברים ברצינות או שזה הכל איזה מין קטע? האם אנחנו בתוך קטע? אני חושב שהגדולה של אורלי קרסל בלום זה שהיא נמצאת בפנים ומבחוץ. זאת אומרת, היכולת שלה גם להיות חלק מחברת הצריכה וגם להסתכל עליה מבחוץ. היא לא מחזיקה במעמד הזה שפעם קראנו לו זה הצופה לבית ישראל, כן? איזה מישהו שעומד במרום האולימפוס ומבקר את הרדידות שהחברה הגיעה אליה. לא, ממש לא. היא נמצאת בעמדה של ביקורת, אבל בו זמנית היא גם חלק מן העולם הזה, חלק מחברת הצריכה, היא מדברת את השפה הזאת, היא מזהה את הניואנסים של השפה הזאת, היא נמצאת בו זמנית בפנים ובחוץ. ובוא תראה את הטקסטים שעליהם היא מדברת, באיזשהו מקום היא אומרת, אני מדברת אליך ממקום של כאב, אז אתה חושב שהיא הולכת לדבר אליי ממקום של כאב, אבל לא, היא בעצם מזהה איך אנשים מדברים היום.
אני מדבר, סתם משתמשת בזה.
אני מדברת כאילו. אליך ממקום של כאב, אני מדבר ממקום של רוצה לעזור. מה זה הדבר הזה? ממתי התחלנו לדבר בצורה כזאת?
זאת הבעיה, באמת.
אפשר חיבוק? באיזשהו מקום, אפשר חיבוק? יום קסום. כל מיני ביטויים שאנחנו אומרים, כי לאחר יד הם שוגורים לחלוטין בשפה, פתאום היא מוציאה אותם, היא מפקיעה אותם מההקשר שלהם, פתאום אתה רואה באיזה עולם לשוני מטורלל, בדיוק זה המילה. אנחנו בכלל לא מזהים כמה השפה הזאת היא חלולה, כמה השפה הזאת מסתירה בעצם המון רדידות וכוח וניצול וכן הלאה. היא מזהה את הדבר הזה, אבל היא מזהה את זה כי חלק מזה, היא עושה בזה שימוש, היא לא שמה את עצמה באיזה מעמד של דוברת שפה תקנית או משהו בין הסוג הזה. היא גם מדוברת את השפה וגם רואה את הביטויים ואת הביקורת עליה.
אני חושב שהטבת לנסח את זה מאוד, וזה המקור ההומור שלה,
כן.
בגלל שהיא משתמשת באותה שפה שעליה היא יורדת, התוצאה כן. היא צחוק, כי באותו זמן היא מצליחה גם לצחוק על עצמה, וגם לצחוק על הקוראים שלה, וגם לצחוק על האפשרויות בכלל להיגאל מתוך המצב כן. הזה, כי מהמצב הזה אין מוצא, אין מוצא, כי כן. באמת המצב הוא על הפנים, והגיהנום הוא לא אופציה שצריך לבחור או לבחור, היא קיימת לכולנו. אז מה שנשאר לנו עכשיו זה ליהנות ולראית עוד פעם את הגיהנום הזה באמצעים מילוליים, שמצד אחד יראו לנו איפה אני נמצאת, יש לספר אחד שנקרא איכן אני נמצאת, כלומר ישר בפתח הגיהנום, התשובה היא, אבל זה נורא מצחיק, אפשר לצחוק שאתה בתוך הגיהנום, ושתיים, שאל תחשוב רגע אחד שיש מקום שנקרא גן עדן, אין מה לצאת ואין מה לחפש. כל מה שנשאר לנו זה לצחוק על חוסר העונים שלנו במידה מסוימת. גם הצחוק על עצמנו הוא סוג של עוצמה. כי זה מביא באיזושהי צורה לשאלה, מה אנחנו עושים עם עצמנו? איפה אנחנו נמצאים? אולי אפשר אחרת? אולי אפשר לדבר בשפה אלטרנטיבית שעוד לא קיימת במציאות הישראלית? כי אנשים החלולים, אגב, זו מטאפורה יפה של טיאסליות, האנשים החלולים. הם האנשים הגיבורים שלה, האנשים החלולים, השפה החלולה, השפה הריקה, השפה הקלישאית. הם האנשים היומיומים שכולנו מוקפים בה, וגם אנחנו חלק מתוך זה. היא רק אומרת לנו, בואו ניתן לעצמנו כמה רגעים של מודעות, ואחר כך נחזור בחזרה לזרום עם העדר, ונהיה אומללים, כלומר מאושרים, כמו כולם.
לפני שדגי נוי מתים, הם משוחים במשך כמה שעות על הצד, מתהפכים, שוקעים בתוך המים הרדודים וצפים חזרה. היה לי דג קטן כתום שגסס כך במשך כל היום, עד שבשעת בין ארבעיים שקל המצולות, עיניו פקוחות וגופו מפותל בצורת סימן שאלה.
כן, שמענו את אורלי קרסל בלום מקריאה את השורות הראשונות של הספר דולי סיטי, אולי הספר המפורסם ביותר שלה, זה שעשר במאוד רעש. רק נגיד בקיצור, מדובר שם ברופאה, ספק רופאה בשם דולי, שהיא טוענת שהיא רכשה את ההשכלה הרפואית שלה באיזה בית ספר לרפואה בקטמנדו, ומפה לשם ברצף אירועים די מטורפים, היא מוצאת תינוק בתוך שקית אשפה של גוויות של חיות, היא מאמצת אותו ומתחילה לטפל בו, אבל טיפולים לא נדרשים, שלא לומר מזיקים. היא מדמיינת שיש לו גידולים סרטניים בכל מקום, מנתחת ומרדימה אותו ופותחת אותו וסוגרת אותו, וכל הסיפור עובר בין הרפתקה הזויה אחת להרפתקה משוגעת אחרת. היא מגיעה למשרדי אל על, שם אביה המנוח עבד ויורה באנשים, בגלל שלדעתה לא נתנו לו יחס טוב, היא מענה למוות כל מיני נתני שירות שלא מדברים אליה יפה, והיא כל הזמן ממשיכה בניסויים הרפואיים המשונים על התינוק שלה, היא חורטת על הגב שלו את מפת הגבולות של ישראל מ-67, וכל הספר הזה הוא ממש מטורף, והקורא בטח שואל את עצמו, מאיפה לעזאזל היא מקריצה את כל הרעיונות האלה?
אורלי קסטלבלום באחד הרעיונות התייחסה לשאלה מאיפה הגיע דולי סיטי. הוא הגיע מסיפור אמיתי, מסיפור חייה, אובדן אביה לקראת סוף ההיריון הראשון שלה.
שהיה עובד באלעל.
נכון, והמצב...
הוא היה רואה חשבון באלעל. כן.
והמצב שהיא מתארת של אמהות מנותקת לחלוטין מהבת, והיא ההבנה בעצם מה קורה לבת הקטנה, לתינוקת שלה, עד כדי כך שברגע מסוים, במקרה, אחרי הזנחה, לא מתוך כוונה רעה, אלא מתוך אי ידיעה, מתוך איזה מין אימהות כזאת מנותקת, הבת נחנקת, וקסטלבלום מבהילה אותה לבית חולים, וזה לא מצליח כל כך מהר, ואין איך להביא אותה, וכן הלאה, מין טראומה בעצם שסוחבת אורלי קסטלבלום תקופה מאוד ארוכה, שרק הכתיבה הזאת, שבמידה רבה, שוב, תראה כמה היא נושקת לחוויה אמיתית, מוציאה אותה ממנה. טראומה אמיתית שהיא נושאת בקרבה. ככה שאנחנו הרבה פעמים מסתכלים ואנו, מאיפה הסיפור הזה מגיע ומה השפה הזאת, מאיפה ההזיה הזאת? זה לגמרי, לגמרי כן, שם, זה לגמרי דוקומנטרי, כמעט דוקומנטרי.
בשוליים של מה שאמרת, שהדברים באמת שמראים את הקרבה בין הסוריאליזם, כי בכל כן. ספר נורא סוריאליסטי לבין המציאות,
כן.
אז בעצם... מה שהיא הפכה, זה רגשי אשמה כן. עצומים שלה על משבר האימהות, ואז משבר הזה והדיכאון אחרי לידה שהיא חוותה. Mm-hmm. היא מעצימה את זה, זה ממדים פנטסמגוריים, כלליים, כאילו ממדים אפוקליפטיים כמעט. הוא מציירת את המושג הזה, ואת הילדה, ואת האימהות הזאת, את האבהות הבעייתית הזאת, כמין אליגוריה כללית של החיים פה בארץ ישראל, בגבולות 1967, והיא מנסה לצייר, לחבר בין הפוליטי לבין האישי. כלומר, הכל מתחיל בחוויה שאתה תיאר אותו, אתה מצוין, כלומר, לגמרי ריאליסטית, של איזה ניתוק רגשי ויכולת להיות אם, לרעיון שהאם עושה ניתוחים בבת שלה, מחליפה אותה, מזיעה אותה לבית חולים, מעבירה אותה אלפי מדורי גיהנום, הכל נובע מאיזה מין חזון של חרדה וחזון של אשמה, והחזון הזה הוא אמיתי מאוד.
כן.
שיהיה, בלי שנתערב, בלי שנשנה, לא היית פה, לא דיברנו שם, כמו שזה היה, ככה זה מושלם, שבת תחייך, תתלהב תגיד, כמה טוב עכשיו, כמה טוב תמיד, בוא נשכב עכשיו, בוא נקום מחר, כמו שזה היה, בול אותו דבר, כלום לא נוגע
שוקיות. כמה יפה העולם, ועם זאת כמה משובש, כמה נעלח, כמה משעמם. כמה קטנה ישראל, כמה זהירה היא. רעידת אדמה אחת מצפת ועד אלת בשבע בסולם ריכטר מחסלת את כולה. וכמה שעננים תושביה. עם זאת כמה מקסימים, כמה נועזים, ועם זאת כמה מושחתים. כמה עלובים, כמה חכמה ישראל, קטנה וחכמה, חכמה ישראל מאוד, מחזיקה פצצה, מחזיקה הרבה פצצות, מחזיקה גם מחסנים משונים לעיתות חירום, חכמה ישראל, חכמה גדולה, ענקית ישראל, כמה זהירה, ככה ענקית. בין מחסניה השונים, מחזיקה ישראל החכמה והזהירה, מחסן משרוקיות. למותר לציין שמיקומו ועצם קיומו של המחסן הינם חסויים בהחלט. ואולם באותו מחסן, כמה צפוי, כמה ישראלי, ועם זאת כמה ערמומי, אין מספיק משרוקיות לכל תושב ותושב. כיוון שכך, אין השלטונות מפרסמין דבר המחסן, סיבות קיומו, ומותירין אותו נסתר מעין הציבור.
תשמע, זה משהו, זה קטע נפלא שהבאת. אני חושב ש... זה באמת תמצית שבתמצית, כי זה קצר, זה קולע, זה דחוס, וזה משפיע מאוד מאוד חזק. היא חושפת בעצם את הדו-פרצופיות הלא כאילו הלא קיימת, שאנחנו לא מודעים לה בכלל, בצורה שאנחנו רואים את עצמנו בצורה לא ביקורתית. ואיך היא עושה את זה בסיפור? בצורה נפלאה. היא לוקחת את הקטן ביותר, ומשווה אותו לגדול ביותר. לוקחת משרוקיות, תמימות, משרוקיות שהן ספורטיביות, שהן... יש להם איזה קשר לצבא, אבל לא קשר עדוק מדי, כן? זה גם יכול להיות משרוקית מאוד תמימה, כן? שריקה, ומשמעת את זה, פצצות אטום פחות או יותר, באותם מחסנים, אני יודע, חסויים שנמצאים אי שם בערי ירושלים, של פצצות אטום כאלה ואחרות, פתאום הופכים להיות למחסנים משרוקיות. מה היא עושה, מה היא מצליחה לעשות באמצעות זה? היא חושפת את הפרנויה. גם הקטן והמגוחך הוא סודי, כי זה ארץ של סודות, כי זה ארץ שחייבת כל מה לא להגיד מה היא באמת, כי היא גם קטנה והיא גם גדולה, היא גם אמיתית וגם היא מזויפת, היא גם בת זונה, יותר גרועה מכולם, אבל היא גם מאצילת נפש. ולכן המחסן צריך להיות גם גלוי וגם חסוי. ולכן לעולם לא תדעו. כי אם כשלא תדעו איפה נמצא המחסן, תבינו מה הסוד של הישראליות. זה מה שאומרת בסיפור מאוד קצר כזה, שאני יודע כמה, 500 מילה, משהו מהסוג הזה. אני חושב, זה די גיוני.
כן, הדואליות הזאת שדיברת עליה, דוד, אצלי באה לידי ביטוי בעוד מימד, וזה מימד ההגשה של הקטע הזה, שבעיני הוא מרתק. בכלל, הפרסונה הזאת, אורלי קסטלבלום, שהיא מקריאה את הקטע הזה, האם היא משחקת ילדה שמקריאה חיבור בבית ספר, או האם זה אורלי קסטלבלום שלא מודעת לאיך שהיא נשמעת, או שזה אורלי קסטלבלום שמודעת לחלוטין, וזה הבן אדם. זה באמת הבן אדם, עד כדי כך שאתה לא יודע אם היא משחקת. לא, היא לא משחקת. זה הבן אדם, ככה זה נשמע. אבל זה, רגע, זה חיבור של ילדה מפגרת בתיכון, או ביסודי. זה נורא חזק. חוסר היכולת הזאת להפריד בין משחק, בין במה, בין הופעה, בין הגשה, לבין הדבר האמיתי, הריאליסטי, הקוריאליסטי, שקיים בקטע הזה.
זהו, רציתי להגיד לכם שהיא באמת הקוראת הכי טובה של עצמה.
כן, 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 נכון.
יש באמת מה שאתה אומר, סוג של נאיביות, דביליות, ומצד שני איזו התחכמות וממזריות, ביחד, שניהם ביחד.
האינטרפרטציה של... ובסוף זה הפרצוף של המדינה, זה הפרצופה של המדינה, זה לא פרצופה של הגימנזיסטית הדבילית שקוראת כביכול, שמשחקת אותה ראש קטן. היא לא ראש קטן בכלל בסיפור הזה, היא ראש גדול מאוד, ראש ביקורתי, ראש ארסי, ראש מאוד מאוד מתוחכם, מאוד מאוד וירטואוזי, כי היא עוסק במינימום חומרים, מקסימום תוצאות. זה מה שהיא עושה. מינימום חומרים, מקסימום תוצאות. זה נקרא מינימליזם. אגב, כל השפה שלה היא קשורה למושג מינימליזם. זה המושג של השפה הרזה, לא המטאפורית, לא הצ'ינה, לא המלאת המתונימיות והדימויים של בית יהושע, במיוחד של עמוס עוז ובני הדור הזה. השפה העשירה ממקורות שונים של העברית, אלא שפה כאילו יתומה כזאת. שפה פרחית, נקרא לה ככה, אבל לא פרחית במובן של עדות כאלו אחרות, אלא פרחיות שמייצגת את כלל הישראליות. כלומר, היא חושפת את מימד הפרחיות של המושג ישראליות. הפרחיות שבישראליות, אוקיי, ואין מה יותר פרחי מאשר הרעיון הזה, כמה אנחנו קטנים, ככה אנחנו גדולים, כמה אנחנו סודיים, ככה אנחנו גלויים, כמה שאנחנו מסריחים, ככה אנחנו נוטפים בעצם בסמים. אנחנו חלשים נורא, אנחנו רוצים שלום, ומרוב שלום אנחנו רק צוברים פצצות אטום, לא?
אני אהבתי מאוד את הרעיון הזה ש... גם משרוקית אין לכל אזרח מספיק. זאת אומרת...
כן, היא משמעה את זה למסכות.
למסכות, כן.
עשו פרנויה שאין אף אחד מסכות, שנותקף.
עכשיו, מה זה משרוקית? זה כאילו, יש לזה אסוציאציה נורא פתטית, שהמקסימום שמשרוקית יכולה לעשות זה להטריע על משהו. השורך
במשהו. אתה צודק, זה משהו אנכרוניסטי, זה משהו שמזכיר את הפלמ"ח, את הבריטים בשנות ה-30 ששורקים עם השרוקיות.
לא, התמרור הצור של בתי הספר, והוא ששורק במשרוקית.
או שזה מזכיר דווקא אנגליה, שהשוטרים שם שורקים במקרה שיש גנב, כדי לתפוס אותו בקצה הרחוב, הם שורקים במובן של להתריע על פני סכנה. בכל מקרה, זה נשמע נלעג באנכרוניסטי, במיוחד שזה מושווה למחסנים של פצצות אטום.
ואז היא מכפילה את זה, וגם על זה היא אומרת שיש בעיה בירוקרטית, כמו בכל הג'ינג'י ששכח את המפתח.
בדיוק ככה, מרוב פרנויה, לא רק מפחדים מהפצצות, מפחדים גם מהמשרוקיות, כן מספיק לכולם.
כן, וגם את זה מסתירים, שאין מספיק לכולם.
ברור, כי אחרת תהיה פאניקה ציבורית.
אישה נוסעת מגורשת ממקום למקום כשמתארחת אצל קרובים פתאום נותנים לה כסף לנסיעות או כרטיס אוטובוס וככה היא יודעת שהיא כבר לא רצויה לבושה ב חליפה די אלגנטית חליפה בהירה אפילו לבנה אישה רוכשת טוב נאה נוסעת סך הכל בת 40 רווקה ולא מתהוללת שנדדה לשוליים בלי להרגיש רק כרטיסי האוטובוס שנותנים לה בנדיבות
בשנת 2011 מתפרסמת הכתבה הגדולה על אורלי קסטלבלום ושם היא חושפת באופן די מפורט ומדהים את מצבה הכלכלי הבחירה והיא מספרת שהיא נאלצה למכור את הדירה שלה כדי לחסות חובות נקלעה לחובות קשים ושהיא בקושי מתפרנסת, שקלים בודדים מכל ספר, אם היא אומרת שהיא מרוויחה כמה מאות שקלים בשנה בסך הכל. זהו, בלבד, מהספרים שהיא כותבת. ועל איך שהיא מגייסת כספים מאמא הקשישה, שבמשך שנים, ככה היא אומרת, היא קיבלה מאמא שלה מיליונים בשביל להתקיים ולהתפרנס ולכתוב את הספרים שלה. והיו שם שני דברים שמאוד תפסו לי את העין. אחד זה היכולת שלה באמת להתפשט עירום ועריה לגמרי בפני ציבור הקוראים של העיתון. זה דבר אחד. ודבר השני, מצאתי משהו נורא קסטלבלומי גם בריאיון העצוב הזה. כששי גולדן שואל אותה, אז מה תעשי? את עוד שנייה, זאת אומרת, היא מאיימת כמעט בהתאבדות בכתבה הזאת. היא אומרת שלא נשארו לה הרבה שנים לחיות בקצב הזה, אין לה ממה לחיות. והיא שוקלת אפילו לקנות אקדח. אז שי גולדן שואל אותה, זה עצוב, אבל זה קצת מצחיק, כי שי גולדן שואל אותה, אז מה תעשי עכשיו? אז היא אומרת, אל תדאג, אני אמנף את זה. עכשיו, גם זאת שפה מתה.
כאן ההצלחה האומנותית שלה פועלת כנגדה. כלומר, העובדה שאתה כבר חושד במשפט, אני אמנף אותה, לא מאפשרת בעצם סימפתיה אמיתית לבן אדם שצריך בכוח, באמצעים אחרונים, באמת למנף את עצמו, למצוא איזה קומבינה או משהו מסוג הזה. כלומר, אתה לא מאמין לה, אתה לא יכול לרחם לה, היא מונעת אמפתיה על ידי ההומור הפנימי, שהקורא כבר רכש כתוצאה מזה שהיא עשתה את הפרוזה הנפלאה שלה. עכשיו, בואו במשפט, אדם ממנף את עצמו כבר לא קיים כמשפט אמיתי בחיים. כשהיא אומרת למראיין, אני אמנף את עצמי, אז כולם לועגים וצוחקים. כי מה יש לך למנף את עצמך, כאילו? את לימדת אותנו שהמילה למנף כבר לא קיימת. אז עכשיו את משתמשת בה? זה מעניין מאוד שהיא פועלת כנגד עצמה, דווקא בגלל הצלחתה הלשונית. יש זה מה שיש.
יש שם זעקה לעזרה, יש שם רצון של אומן להגיד תאהבו אותי לא רק את הספרות שלי, אלא תאריך אותי בצורה חומרית.
כן.
אני זקוק לדבר הזה. היא לצערנו לא האומן הראשון בישראל ולא האחרון בישראל שלא מסוגל להתפרנס בכבוד מיצירתו. Mm-hmm. ומדובר על אומנים מאוד גדולים שלא
ורבים,
מסוגלים.
כן.
כן. חלקם מוצאים דרכים כאלה ואחרות. אני רוצה לקוות שמצבה היום הוא שונה. זה בוודאי לא דבר נעים לקרוא, אבל זה שוב, זה חלק מהפרסונה, זה חלק מהעולם הקסטלבלומי הזה, שאין בו גבולות, כן. אני חושב, אין בו גבולות אמיתיים בין נכון ללא נכון. היא מופיעה בעיתון, היא מדברת בשפה, הקסטל בלומית, ואז אתה לא יודע, רגע, זה פרפרזה על דמות שלה בעצם, זה היא עצמה.
ואז אתה בעצם מנוע מאמפתיה שאליה מכוונת כאילו. אני חושב שדברים מהסוג הזה, אין קודם כל, היא מתפרצת דלת פתוחה, אין כמעט אומן בישראל, סופר בוודאי, לבד מכמה סופרים, כמה שמקבלים מזכורת, אגנון קיבל כל החייו מזכורת ממשפחת שוקן שבנתה לו גם את הווילה. עמוס עוז חתם הסכם עם הוצאת המובד, ואחר כך עם הוצאת קטר שמימנה לו ושימה לו מזכורת. אני לא יודע מה ההסדרים של א' בית יהושע, אני חושב שיש לו הסדרים כאלה ואחרים, עם סימן קריאה שמוציא את הספרים שלו, ואני חושב שדוד גרוסמן גם יש לו איזשהו סידור. אלה פחות או יותר הסופרים שיכולים להגיד, אני חי מספרות. עכשיו, כל השאר, הם מטריחים את עצמם ועובדים עבודה נוספת. חיים בר, סופר לא קטן, מרצה באוניברסיטה היה, מופיע תחת כל במה וכזאת רענן, בעצם מרוויח את לחמו, אני יודע.
רונית מטלון גם
הייתה כזאת. רונית מטלון מרצה באוניברסיטת חיפה. אחר כך אני לוקח את...
נשים שכותבים בעיתון?
נו, מה שמו? מיר שלב, כותב בעיתון שנים, מתפרנס מזה, ולפני זה בטלוויזיה. אני חושב שיש בזה ממד התייפיפותי, ולומר, אני בעצם פרזיטית, בואו רחמו עליי ותצילו אותי. אני לא אוהב את זה בכלל. זאת המציאות הקפיטליסטית שהאומן, באמריקה זה לא כך. באמריקה, בגלל התפוצה העצומה. Once you did it, אתה כבר שם. אם אתה מוכר 200 אלף ספרים, 300 אלף ספרים, זה בום. פה אתה מוכר, תגיד, הבסטסלרים הגדולים זה 20, 30, 40 אלף ספרים, אלה אנשים שמוכרים, כמו גרוסמן, כמו בית יהושע, עמוס עוז. קסטל בלום לא מוכרת את זה, היא מוכרת 5,000, 6,000. מזה באמת נשאר כמעט כלום. אז אין ברירה, אלא להתעסק בדברים אחרים. אתה מכיר הרבה במאי קולנוע שהם לא עוסקים גם
בפרסומות,
או לחילופין מלמדים במכללה, או בקולנוע, בחוג לקולנוע, מתפרנסים בעצם ממשכורת. אז, נכון שלאומנים מסוימים, כמו דליה רביקוביץ' שמעולם לא יכולה להחזיק מעמד בשום מקום עבודה, כמו אורלי קסטלבלום שגם היא לעולם לא הצליחה להחזיק בשום מקום עבודה, וניסתה לעשות כל מיני דברים כאלה, בסיים שפיגל במקומות
אחרים. אנשים שלא בנויים לזה.
הם לא בנויים לזה נפשית, מכל מיני סיבות, ואני לא באה...
זה חלק מהעוצמה, עצם זה שהם כותבים בצורה כזאת, זה רק מעיד על זה שהם לא מסוגלים
להסתדר במקומות אחרים. בדיוק ככה, החוזקה שלהם בכתיבה מתגלמת ב ראינו את זה במשפט האומלל הזה, אני מנף את זה איכשהו. ואז יוצא שאנחנו מסתכלים על זה בעצם כעוד ידיעה צהובה בעיתון. זה מה זה מוסיף על גדולתה של אורלי קסטלבלום הרעיון הזה? כלום. מה זה מוריד מגדולתה? כלום. בקיצור, האישיות הגדולה של האומן והעוצמת הכתיבה שלו לא זהים אחד עם השני. יש פעמים אישיות מאוד קטנה, מאוד בינונית, מאוד רכוכית, מאוד נרקיסיסטית, מאוד בעצם פרזיטית. ולפעמים יש אישיות גדולה ונדיבה ועשירה והכל. האומן תמיד מדבר ולא יודע להגיד את העוצמה של המילים שהוא יכול לכתוב. וזאת דוגמה נפלאה. כמה עלובים ומגוחכים הדברים שלה, וכמה עוצמה יש מילים כאלה כשמופיעים בתוך אומן. בקיצור, אני לא חושב שהרעיון הזה הביא לה את התרומות שהיא רצתה.
ואיתנו הסופר ישי שריד. שלום ישי.
שלום.
אישה, אפשר לתאר את אורלי קסטלבלום ככזאת שניסתה לעשות פוטש לכתיבה הספרותית הישראלית הישנה. כי היא המציאה סגנון משלה, סגנון פרוע, משוחרר, כזה שעושה הרבה בלגן. כמה אתה חושב שהיא הצליחה? כמה מזה אנחנו רואים אצל סופרים עכשוויים? כמה היא משפיעה עליך למשל?
וואו, שאלה מסובכת, אבל אני אנסה לענות עליה כך. קודם כל, אורלי היא כבר די מהאימהות המייסדות, אפשר לומר.
כן.
זאת אומרת, אני חושב שהיא כותבת משהו כמו 30 שנה מפרסמת את ספריה. הספרים שלה גם הם איזשהו בסיס ונקודת אחיזה בשטח שכל סופר צריך להתייחס אליה.
כן.
אני למשל כותב, לעניות דעתי, אני כותב בסגנון אחר לגמרי, אבל כשאני כותב, הספרים של אורלי נמצאים במחשבתי. זאת אומרת, כשאני כותב משפט, אני אומר, אולי נכניס פה משפט בסגנון אורלי קסטלבלום. או שאני לא אעשה את זה, כי במובן אני לא רוצה לעשות את זה,
כן.
אבל זאת נחלתם של סופרים גדולים, אתה יודע, יש לי את המחשבה הזאת כלפי קומץ של סופרים אחרים, ישראלים ולא ישראלים, ואורלי נמצאת שם.
בדרך כלל מזוהה הסגנון שלה עם אותה שפה ריקה, ששפת הקלישאות, המותגים, שבעצם השפה המתה שכולנו מדברים בה בלי להכיר בכך, והיא מצחיקה אותנו בכך שהיא חושפת אותנו לפלסטיות הזאת, המגוחכת של השפה שכולנו מפטפטים את עצמנו לדעת. איך אתה מרגיש מול העברית הזאת, שהיא בעצם עברית שמנסה לנסח את המוות של עצמה כל הזמן?
כן, בכתיבה שלי אני לוקח צעד אחור, זאת אומרת, במובן הזה אני...
אתה הולך לריאליזם כזה, כן.
בדיוק, אני אשתמש במילה גדולה ולא זאת כוונתי, אבל יש פה איזושהי, יודעים, המרידה נגד אורלי קסטל בלום, זאת אומרת, אני...
אתה כבר מורד בה, היא המורדת הגדולה ואתה מורד בה, דור שני למורדים.
כי יותר רחוק אי אפשר לקחת את זה, ומה, אז אני אכתוב ואני אעמיד את הדברים יותר בגיחור.
אז מה, אתה נאו שמרן?
אני קודם כל מין נאו שמרן, כן, בוא נודע על האמת, ואני יודע מה, בצורה מסוימת. והכתיבה שלי היא אחרת, אבל כפי שאמרתי בהתחלה, יש את נקודת הציון של הספרים של קסטל בלום, שהיא בכל מקרה קיימת שם, אז או שאתה הולך מסביב, או שאתה עוקף את זה, או שאתה מנסה להפיל את המגדלור הזה, אבל משהו אתה חייב לעשות איתו, אתה חייב להתייחס איתו.
כן, אתה יודע, מה שלהיבי אצלה, זה אופי הזה, שהעולם שהיא מתארת זה מין קרנבל מטורף, אופי קרנבלי כזה, מטורף, שבו העולם בעצם מתהפך, ראשו בעצם כלפי מטה ורגליו כלפי מעלה, והכל עובד זה מין סחרחרה כזאת אינסופית שנוסעת. ובתוך הקרנבל הזה, רציתי לשאול אותך עם איזה ורוב הספרים שלהם בעצם סוג של קרנבל, תחשוב, מכאן אני נמצאת, לא רחוק ממרכז העיר, סביבה עוינת, דרך הספר האחרון של אורלי קסטל בלום וכיוצא בזה, עד הרומן המצרי שזה קרנבל. איזה ספר אתה הכי אוהב שלה?
אני אולי דולי סיטי אחרי הכל, גם כן, גם בגלל שאני נשוי לאישה שהיא רופאה, לכן
אני תמיד, זה עניין משפחתי,
לא לא, שיש מריבה פה ושם לעתים רחוקות לא רצינית מדי וכולי, אני אומר לה ממש כמו דולי סיטי,
וזה מריבה לא רצינית, אוקיי.
לא, לא, זה, כן, ממש כמו דולי, ואני מתייחס גם קצת כמחמאה ביני לבינה. כי שם זה באמת, קסטל בלום הולכת עד הסוף, וזה נפלא.
שם יש גם קשר יפה מאוד בין הגוף האישי לבין הגוף הפוליטי. אתה זוכר שהיא מנסה לצייר על אחד הגופים את מפת 1967, הקו הירוק, היא רוצה לצייר לקראת
חייה. נכון, יש בחריטה של ארץ ישראל, שזה קצת קפקא במושבת העונשינים, אני חושב.
בדיוק, נכון מאוד, יפה, כן.
אורלי קסם לא ממישהי שאתה היית מתייעץ איתה לגבי הכתיבה שלך?
כן, כן, אני לא נוטה להתייעץ הרבה, אבל יצא לי פה ושם לדבר עם אורלי, לפחות פעם אחת היא גם דיברה איתי, וזה היה, וואו, זה היה משהו קצת מפעם, אתה יודע, של סופרים שמדברים ביניהם, על עניינים של מקצוע, כמו שיח של קורי פחם או של לוטשי העלומים, כן, זה היה נורא נחמד. וכן, כן.
תן לנו הצעה, תן לנו הצעה אחת שהיא נתנה לך. היא
בעלת מקצוע נהדרת.
כן, תן לנו איזה אחת העצות שהיא נתנה לך.
לא, זה לא היה ברמה של עצות, זה באמת היה בעניין קונקרטי, בעניין ספר מסוים, איך ללטש ככה איזשהו עניין, אני אפילו לא זוכר את הפרטים של זה, אבל אני זוכר שזה היה מאוד נעים.
אתה יודע, אנחנו כולנו התוודענו לזה שהיא דיברה על זה שהיא סופרת במצוקה, ושהיא בחובות, ושהיא לא מסוגלת להרוויח. איך צריך לשנות את הסיטואציה הזאת בעצם, שסופר בישראל לא יכול להתפרנס מכתיבתו? מה עושים בסיטואציה הזאת?
תראה, אני אולי לא אדם הנכון לשאול אותו, כי אני עובד...
זהו, אתה עורך דין גם, אתה...
בתור עורך דין, זה הדי ג'וב לגמרי שלי, ולפעמים גם האיבנינג ג'וב שלי. ולכן אני לא, אני לא, אין לי שום ציפייה להתפרנס מהכתיבה.
אתה לא יכולת להתפרנס רק מכתיבה?
לא, 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 ממש רחוק מזה. זאת אומרת, זה הולך ומשתפר עם השנים, כי גם יש קצת תגמולים מתרגומים וחוץ לארץ וכולי, אבל זה לא משהו שאפשר קיים משפחה איתו. אפשר קיים חיים דלים ממנו. אין לי יצא, מצד שלי אני לא חושב שצריך להעמיס את המאמצה הזאת על המדינה, אני חושב שסופרים מסוימים שאפשר למנות אותם, לא יודע, לאורלי מגיעה תמיכה מהמדינה, בוא נגיד את זה ככה, אתה יודע, כדי שהיא תיחה כמו שצריך.
אבל למה תמיכה מהמדינה? מה זה, אנחנו מדינה סובייטית? שצריך לתמוך בסופרים? מה זה השטויות האלה, תמיכה מהמדינה?
אז זה אמרתי, התחלתי בזה, בוא, לפעמים העיקרון
הוא מאוד חזק,
אבל בסוף אתה חושב על בן אדם, אז אתה אומר לעצמך, זאת אומרת, אם היינו יודעים שדוד אבידן, אני אחרי מקבל 2,000 שקל בחודש ממשרד התרבות, וזה היה מחזיק אותו בחיים.
נכון, מה רע בזה, דוד?
אני חושב שסופר ומשורר ימצא לו עבודה נוספת, שהיא מכניסה לו כסף, והיא אספו כמו אמנות שלו, וזה לא תפקידה של המדינה.
אתה יודע שאומנים הם לא כאלה שיודעים להסתדר בעבודות אחרות.
אני חושב ש...
אתה קצת מתעמם, דוד.
אני לא מתעמם, אני פשוט חושב שהדרישה הזאת היא דרישה פרזיטית, מגוחכת ומתקרבנת. גם היא נקטה בטון מאוד מאוד לא נעים ברעיון המפורסם ההוא כזה.
אז תראה, אני יכול להגיד לך, מכיוון שאני לא מבקש אגורה אחת שאף אחד ייתן לי מהמדינה,
ברוך השם.
אני גם לא מגיש לפרסי שרת התרבות למין וראש הממשלה, אני אפילו לא ניגש את זה, אני באמת לא רוצה את זה. אבל דווקא בגלל זה אני יכול להגיד לאחרים שמה לעשות, יש אנשים שזה הכישרון שלהם והם פחות מוכשרים במלאכות החיים האחרות.
כן, אני מסכים.
אז אתה יודע, המדינה מסבסדת הרבה דברים, כמו שהמדינה נותנת לענף הלול וזה, וזה גם כן בסדר.
אז שהמדינה לא תממן את הבימה לפי דבריך דוד, ולא את הפילרמונית, ולא את התיאטרון.
זה משהו אחר לגמרי.
למה השם התפרנסו?
במוסדות ציבוריים שצריכים לספק מוצר לציבור. אני לא חושב שהמדינה צריכה לתת לסופרים, כי הם לא מוסד ציבורי שצריך לספק איזה מוצר לציבור הסופרים.
אבל דוד, המדינה מחלק כל כך הרבה כספים.
אתה צודק, ישי, אתה צודק, אני בייסקלי, אני מסכים, אני רק לא אוהב את התכונה הזאת המתקרבנת של האומן, אין לי. מה זה אין לי הזה?
אבל מה לעשות שאין, אתה יודע, לפעמים מגיעים לפת לחם, ובאמת אין.
נכון,
יש הרבה אומנים מאוד גדולים שעבדו מאוד קשה והגיעו לפת לחם.
גם נכון.
טוב. ישי שריד, אנחנו מאוד נהנים מהספרים שלך, ואנחנו מצפים שעבודתך כעורך דין לא תגזול מאיתנו את התפוקה בהמשך.
אני משתדל לחיות ולשרוד בכל העולמות.
ישי שריד, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה.
סיימנו, אבל אם זה לא הספיק לכם, אז אתם מוזמנים להיכנס לפודקאסט שלנו, גיבור תרבות, באתר תאגיד השידור הציבורי, או באפליקציה שלנו, כאן אודי, ושם תוכלו לשמוע את כל תוכניות גיבור התרבות שקלטנו ושידרנו עד היום. שם תוכלו למצוא תוכנית גם על דליה רביקוביץ', יונה וולך, דוד גרוסמן, ועוד גיבורים נוספים. אנחנו רוצים להגיד תודה לטכנאי שלנו נדב זילברשטיין, ליאל שינדלר ולשלומי בנתיה שהביאו אותנו כאן לשידור, ואני רוצה להגיד תודה רבה לדוקטור דוד גורביץ'.
תודה רבה לך יונתן.
תודה רבה לדוקטור דן הרב.
תודה יונתן, תודה גם דוד.
תודה דני, תודה לכולכם, תודה שאנחנו קיימים.
אני הייתי יונתן גט, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא עם תוכנית נוספת ועם גיבור תרבות נוסף. להתראות.
ביי ביי.
ביי ביי.